טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, חייבים להמשיך לפרק ב', אבל לפני כן צריך לעשות איזה סיכום קצר על מה שלמדנו, כדי שגם מי שלא היה בשנה שעברה יהיה בעניינים. ראינו שכנסת ישראל, שהיא למעשה נשמת ישראל, היא כוח החיים הישראלי, היא למעשה האומה הישראלית, היא תמצית ההוויה כולה. זאת אומרת, כל מה שנברא יש לו נציגות, אם אפשר לומר, בכנסת ישראל. כל החיים שיש בעולם הם למעשה מתומצתים, הם כביכול יש איזה מיניאטורה, שזה לא בדיוק מיניאטורה במובן הגשמי, אבל זה מיניאטורה רוחנית. זאת אומרת, זה כביכול איזה גביש של כל החיים היקומיים. זאת אומרת, כל החיים שיש בעולם, אם היינו מרכזים אותם לנקודה אחת, הנקודה הזאת היא כנסת ישראל. יש לזה הרבה השלכות. אחת ההשלכות היא למשל שמה שקורה בנקודה הזאת משפיע על כל החיים שיש בכל העולם. גם להפך, אם קורה משהו בעולם, זה משפיע עלינו. זאת אומרת, האישיות הישראלית היא למעשה אישיות שהיא מחוברת לכל בחינת החיים שיש בהוויה כולה. ולכן, אומר הרב, אין שום תנועה, אין שום התנהלות, התרחשות, התעוררות בעולם שאין לה השפעה על כנסת ישראל, וגם להפך. זאת אומרת, אם עם ישראל יופיע במיטבו, אז החיים של כל ההוויה יהיו במיטבם. זה אומר שיש לנו אחריות עצומה. כי אם אנחנו, חס ושלום, לא מגלים את העוצמה של הנשמה הישראלית, החיים הישראלים לא מופיעים במיטבם, אז כל החיים של ההוויה פגועים, הם לא מופיעים במיטבם. יש השפעה הדדית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים טוב, אם אנחנו רוצים לעשות טוב, שזה בעצם הטבע הישראלי, אז הטוב הזה צריך להופיע בחיים שלנו, הלאומיים, ומתוך כך בחיים האישיים של כל אחד מאיתנו, ומתוך כך זה משפיע על כל ההוויה כולה, זה משפיע על כל המציאות כולה. ולמעשה זאת תכלית החיים שלנו, של האומה הישראלית. את האומה הישראלית רוצה שיהיה טוב. זה בעצם כל מה שאנחנו רוצים. ואם אנחנו נותנים לזה ביטוי, אז כל העולם שמח. בכל העולם יש התעוררות חיובית. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים קודם כל להיות מאוחדים כאומה. האחדות הזאת שיש בנו אמורה לגלות בתוכה את רצון השם, ואז אנחנו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, ואז יש שפע של חיים שיורד לעולם. וזה בעצם הייעוד של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך לשאוף כמה שיותר להיות באחדות ולא בפילוג ובמחלוקת ובמלחמה, ומתוך שהוא מתאחד הוא מנסה כמה שיותר בתוך המציאות הזו, שהוא מתאחד עם אשתו והילדים והחברים והאומה כולה, בתוך זה הוא מנסה לחיות על פי רצון השם באופן מלא, ומתוך כך זה משפיע על כל המעגלים הלאומיים, ומתוך כך האומה כולה, ומתוך כך המציאות כולה. אפשר לומר שנקודת האמונה היא נקודת החיים הישראלית. האמונה זה עצם החיבור לריבונו של עולם, זה עצם החיבור לחיים, למקור החיים. נקודת האמונה הישראלית היא נקודת החיים הקוסמית. זאת אומרת, דרך כנסת ישראל כל ההוויה מקבלת את החיות שלה. ולכן כשעם ישראל מחובר כראוי לריבונו של עולם, בית המקדש בנוי על פי הסדרים הנכונים, מלוכה וסנהדרין ונבואה, עם ישראל חי כראוי, מתוך כך משפעים חיים לכל ההוויה כולה. זאת אומרת, יש לנו אחריות עצומה להיות מי שאנחנו. לפעמים יש לעם ישראל נטייה, בגלל שהוא כל כך רוצה שיהיה טוב בעולם, אז כדי שיהיה טוב לאחרים הוא מוותר על עצמו. זה קורה לפעמים, אתה רוצה להטיב למישהו, אז אתה לא ישן מספיק, לא אוכל מספיק, לא מוותר על עצמך. עכשיו, כשהאומה הישראלית מתחילה לוותר על עצמה, על כוחותיה, על אישיותה, על דרכה, כדי שהגויים לא ייחסו, לא יהיה להם רע, שלערבים יהיה איפה לגור, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, אז זה נזק להוויה כולה. זאת אומרת, ברגע שהאומה הישראלית היא מוותרת על עצמה, אז זה נזק לכל המציאות כולה. מתוך זה אנחנו עוברים לפרק ב'. כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על בסיס של המוסר האלוקי העליון. זאת אומרת, מה זה מוסר? מוסר זה סדר. המוסר זה איך לחיות נכון. או המוסר זה איך החיים יופיעו בסדרים הנכונים. או המוסר הוא מהם הכלים הנדרשים להופעת חיים. זאת אומרת, אם תתנהג, אם העולם מתנהג באופן מסוים, אז יופיעו בו חיים. אם הוא יתנהג בצורה לא נכונה, לא יופיעו בו חיים. אז להיות מוסרי זה לא רק איזה טובה שאני עושה לשכנים. להיות מוסרי זה לאפשר הופעת חיים. בי, אצל השכנים, בעולם, אז יש מוסר אלוקי עליון. זה אומר יש סדר אלוקי עליון איך העולם הזה אמור להתנהל כדי שיופיעו בו חיים. וכנסת ישראל היא מיוסדת על בסיס המוסר הזה. כנסת ישראל כל עניינה זה הסדרים הנכונים המאפשרים הופעת חיים. על כן כל התנסות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים מוסיפים לכוח. אם אני מתנהג בצורה מוסרית, אז עוד נדבך של הופעת סדר המאפשר חיים מתיישב באומה הישראלית. ואת כל אחד מאיתנו יש לו אחריות להופעת החיים האלה, על ידי זה שהוא מוסרי. הרי איך אתה מוסרי? זה לא מוסר שאני ממציא לעצמי. וראינו את זה שהמוסר זה לא איזה המצאה אנושית. איך אני יודע להיות מוסרי? התורה מלמדת אותי להיות מוסרי. זה תורת האדם, כן? ואת יש, אומר המהר"ל, בחינה שדרך ארץ קדמה לתורה. מה הכוונה? שאני לומד דרך ארץ מתורה דלתתא, מההדרכה התורנית איך להיות בן אדם. ומתוך כך אני מסוגל להיפגש עם תורה דלאלה, עם הסדר האלוקי העליון. אבל זה מתחיל בזה שאני בן אדם. ואיך אני לומד להיות בן אדם? אני לא יודע להיות לבד בן אדם. האנושות לא יודעת לחיות נכון אם אין תורה. אני לא יודע. אין באנושות את הכוח לחיות נכון. את היכולת, את ההטבעה לחיות נכון. יש כמיהה לחיות נכון. לא יודעים איך לעשות את זה. לכן ניתנה תורה, והתורה הזו אנחנו צריכים ללמד את האנושות כולה. ובכל אופן זה מתחיל בזה שהאדם הפרטי הישראלי חי נכון, מוסרי. ולהפך, נפילת מוסר וכל רשע לפי ערך הכיעור והרע שבתוכו, כך היא מחלשת את כוחה ואת היחס שיש ליחידה אל כללותה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מוסרים, אם האדם הפרטי הוא לא מוסרי, הוא מחליש את הכוח של כנסת ישראל, הוא מחליש את תופעת החיים הישראליים, והוא מחליש את האפשרות של הגוף הישראלי להופיע בצורה בריאה. וכמו כשאדם חולה, אז אדם לא זורם טוב לאיברים. יש בעיות באיברים שונים, העצבים לא מתפקדים כמו שצריך. כשאנחנו חיים נכון, אנחנו, כל המערכת עובדת נכון יותר. כי גם כל אחד מאיתנו הוא קצת תמצית של כל כנסת ישראל. ולכל אחד מאיתנו יש אחריות כאילו הוא כל כנסת ישראל. כל תא בגוף יש בו תמצית של כל הגוף כולו, ולכן יש לכל אחד אחריות כללית. הוא לא יכול להגיד מה אתם רוצים, זה רק אני, מה הבעיה? אני בסדר, אני לא מתנהג כמו שצריך. מה קרה? קרה הרבה. אם אתה לא מתנהג כמו שצריך, מתרחש נזק באומה כולה, ומתוך שמתרחש נזק באומה כולה, מתרחש נזק בהוויה כולה, במציאות כולה.
יש
משהו
דווקא להתנסות מוסרית, דבר ניסה, ולא עמקות מוסרית,
כל מצב שבו אנחנו עולים קומה מוסרית, כל אדם פרטי שעולה קומה מוסרית, זה משפיע על הכל. ולכן חודש אלול, זאת אומרת, מה זה חודש אלול? מה זה ראש השנה ויום כיפור? זה מצב שבו אנחנו נוסעים להיות יותר מוסרים, לחיות יותר נכון על פי הסדר האלוקי. לכן דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה. צריך לעשות תשובה. למה? כי מה זה התשובה? התשובה זה לחזור לסדר האלוקי המקורי של כל אחד, של האומה כולה, של האנושות כולה. ואת לפני שנולדנו בכלל, הוטבעה בנו בפוטנציאל תוכנית אלוקית אידיאלית. אלא מה? האדם צריך לבחור בתוכנית הזאת. איך הוא בוחר? עושה תשובה. הוא משתדל כל הזמן לחיות נכון יותר על פי התוכנית האלוקית. ואז אם אנחנו מיטיבים, כן, את ההתנהגות שלנו, את החיים שלנו, במעשה, ברגש ובשכל, אז כתוצאה מזה יש תשועה, יש הופעת חיים באומה, מתוך כך הופעת חיים בעולם כולו. לא כן תשועת עם אחר. זה לא בהכרח שאם לא יודע, המקסיקנים יחליטו מחר בבוקר לעשות תשובה, שזה ישפיע על כל העולם, או שזה ישפיע אפילו על עצמם. ההשפעה היא נקודתית, ולפעמים יש אפילו איזה תופעה שלילית. נגיד עמלק, אם עמלק יחליטו לחיות נכון, מה יקרה? אז הם יהיו רשעים, הם יעשו את התפקיד שלהם. מה התפקיד שלהם? לגלות את הספק העליון, אבל בצורה לא מתוקנת כל כך פה למטה. זאת אומרת, זה יהיה נזק. יש עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע או של חפץ התגברות ללא שום אידאל של צדק, וממילא הוא מלא רשע, ואז הוא בעצם כביכול מגלה את הכישורים שלו באופן כזה שזה מזיק, ו משהו דוחק את רגלי יתר העמים אשר יבוא עמהם במגע, הוא דבר שאין בצדק עליו יסוד נכון, ועל כן הוא מיוסד כולו ברשעה. על כן יכולים הם להיות מתחזקים גם כן על ידי תגבורת רשע, ולחזק את אגודתם על ידי איפת זדון. זאת אומרת, בעם ישראל, מאחר והצדק והרצון לטוב זה התכונה הטבעית הבסיסית שלנו, אז כדי שיופיעו בנו חיים, זה מה שצריך להופיע. יש עמים כאלה שיכול להיות שמשחק כדורגל טוב או כישורים אחרים, זה מה שמאחד אותם. זה מה שגורם להם להתאחד. וכמו שבגוף שלנו יש חלקים שונים. יש חלקים מהגוף שמייצרים פסולת, ויש חלקים שמפרישים את הפסולת, יש חלקים שהם מגדלים ציפורניים, ויש חלקים שהם כל מיני חלקים. גם באנושות יש כל מיני חלקים. כל אחד צריך מלא את התפקיד שלו, אבל המציאות הקוסמית, למשל, יש בעולם לא רק אנושות, כן? יש בעולם כל מיני כוחות שליליים. כל מיני שדים, כל מיני כישופים, כל מיני כוחות שפועלים במציאות. הכוחות האלה, הם בסוף מקבלים חיות, כל המציאות מקבלת חיות מעם ישראל. זה מעדן אותם, מחזק אותם, מלמד אותם לחיות נכון בתוך התפקיד הכללי. אבל יכול להיות שאם כוח מסוים מגלה את עצמותו, את אישיותו, אז הוא מופיע בצורה לא ממש טובה. זאת אומרת, הוא מקבל כוחות מזה שהוא שלילי, מזה שהוא מגלה. זה פן של, כמו שהרב אומר, פן של תגבורת רשע. זאת האחדות, יש מציאות של רשעים שמתאחדים. מה מאחד אותם? זה שהם צריכים לנצח בכדורגל באולימפיאדה, לא יודע. וזה כל חייהם. אם זה ככה, אז הם באמת מתאחדים סביב אולימפיאדה. ועם ישראל אולימפיאדה לא מאחד את אף אחד. או כל דבר אחר, זאת אומרת, זה לא דווקא אולימפיאדה, כן? יש עמים, לא יודע, הרומאים. מה שייחד אותם זה לכבוש את כל הארצות. זה ייחד אותם, להשתלט על עמים אחרים. זה נתן להם המון כוח. זה חיזק אותם מאוד. זה גרם להם לאחדות גדולה. אבל... ועם ישראל זה לא גורם לאחדות. זאת אומרת, כדי שעם ישראל יתאחד, צריך מוסר. אנחנו צריכים להיות מוסריים. אנחנו לא נתאחד סביב כיבוש עמים, לא נתאחד סביב זה שנזיק למישהו, לא נתאחד על ידי שום דבר שהוא לא טוב וצדק. כן? ולכן אי אפשר לגלות בכנסת ישראל שום תכונה, נקרא לה, שהיא לא צדק וטוב, אם אנחנו חפצי חיים. לא כן הוא בכנסת ישראל. את היחס שיש ליחידים שבה אל כללותה, אי אפשר לתלות בשום חוק אחר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להתאחד כגוף מתפקד מלא חיים, אין שום חוק, כי אם בחוק העליון, איזה חוק? של אהבת הטוב היותר נשגב. אנחנו רוצים טוב, אנחנו רוצים חיים, אנחנו רוצים שיופיע טוב בעולם. מוסר, סדר. אהבת הטוב היותר נשגב, שהוא עומד להימלא במילוי שאיפותיה היותר פנימיות של כלליות האומה. ולכן, כל המעשים שנובעים בדרך ישר, או גם בדרך מסובב מהטוב העליון, בין בהתנהלות הפנימית, הרוחנית, בין בהתנהלות הגופנית, אינם מחזקים את כוחה. והעזיבה שלהם מחלישה היא את כוחה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, העיגולים או המסתובב, כן, זה הבחינה של הגוף, הבחינה של הטבע. אנחנו צריכים לדאוג שהבניין הישראלי, בין הפיזי, בין הרוחני, יהיה בניין שמגלה טוב עליון, שכל עניינו זה להטיב, שכל עניינו זה על פי ההדרכה האלוקית, איך להיות טוב, על פי המוסר האלוקי. ואז אנחנו מתאחדים, ואז אנחנו משפיעים על כל העולם. אי אפשר שנחשוב שאם אנחנו נהיה עם ככל העמים, נפתח פה כלכלה טובה ונתאחד סביב הדרישה הכלכלית הסוציאליסטית או הקומוניסטית או הקפיטליסטית או אני לא יודע מה, על ידי זה נתאחד. לא יאחד אותנו שום דבר חוץ מהטוב האלוקי האלו. שום תנועה רוחנית שתופיע באומה, שהיא לא נובעת מהמוסר האלוקי העליון, לא תוכל לגרום לנו להיות עם אחד שמגלה את השם אחד, ומתוך כך משפיע על כל העולם חיים.
יכול להיות שיש גם
קבוצות
של גויים
שמתאחדים
סביב אהבת הטוב?
בגדול, כל האנושות חפצה טוב. אבל יש לכל אומה איזה כוחות או כישרונות מיוחדים שהם לא דווקא בהכרח גילוי הטוב. יש עמים שהתפקיד שלהם הוא לגלות איזה פן מסוים באישיות האנושית. זה לא בהכרח זה, יכול להיות שיש איזה קבוצה, איזה שבט, איזה משהו שהתפקיד שלהם זה עבודה פיזית כזו או אחרת, ואולי אפילו לתת ביטוי לכוחות שליליים שיש במציאות, גם הם צריכים איזה חיות אנושית. יש דבר.
נראה שרוב העמים
קונים
דברים טובים.
ישנם עמים כאלה. כן, נכון. כמו הגוף שלנו, רוב הגוף הוא ודאי בסדר. כן, מה זה בסדר? זה לא שהוא עושה דברים רעים, אבל הוא עושה גם דברים שהם לא דווקא גילוי חיים. זאת אומרת, יכול להיות קבוצה אנושית מסוימת שהקומוניזם יתפוס אצלה חיות גדולה מאוד והם יתאחדו מאוד סביב הקומוניזם, לא בעם ישראל. הקומוניזם זה סוג של אחדות, קיבוץ, רכוש משותף, לא יודע, לא בעם ישראל. קיבוצים הם לא אלה שיגרמו לעם ישראל להתאחד, גם לא שום שיטה או דרך. או יש עמים שאולי מה שייחד אותם זה התגברות מאוד חזקה של הבניין הפיזי, של החוזק, של הכוח, של העוצמה הצבאית, העוצמה הטכנולוגית, העוצמה. עם ישראל, מה שייחד אותנו זה לא הייטק. הייטק לא ייחד אותנו. יכול להיות שהייטק ייתן פה כסף לכמה אנשים, זה לא ייחד את האומה. האומה הישראלית לא תתאחד סביב הייטק. אדרבה, מי שיעסוק בהייטק יעזוב את הארץ וילך לעמק הסיליקון, הוא לא ירגיש שייך לאומה הישראלית, והאומה הישראלית לא תרגיש, שייך אליו. הדבר היחיד שמאחד אותנו ומאפשר לנו לגלות את החיים זה היותנו מוסריים, זה היותנו טובים, זה היותנו חפצי טוב באופן מוחלט. וכדי שזה יקרה אנחנו רוצים גוף, כדי שזה יקרה אנחנו רוצים תרבות, כן, בוודאי.
אבל המוסריות הזאת,
אין
שום נחכמים אליי, אתם בסופו של דבר?
יש. השאלה האם ההייטק הוא חלק מבניין הגוף ועד להיות במקום, אם זה נעשה באופן מוסרי או שהוא הופך להיות מגמה. אם הוא המגמה, אז בסופו של דבר זה גורם לזה שכבר לא יכולה להופיע של המוסריות, כי המוסריות היא רק איזה מין כסות עיניים. כמו שאמר לי פעם איזה פרופסור אחד, אמר לי כל פרופסור במדעי הטבע חייב שיהיה לו איזה תחום הומני שהוא מתייהר בו. זאת אומרת, הוא מאמץ את הילדים באפריקה, הוא בעד איזה מסכנים בסין, הוא בעד... זה חלק מכובד, שאתה לא רק פרופסור לביו-אנרגיה, לא יודע מה, אלא אתה גם אכפת לך מבני אדם, אתה אומני. אבל בפועל זה כסות, זה לא המטרה. בעם ישראל המטרה היא להיות מוסרי. אם אתה מייצר הייטק, זה הייטק מוסרי. אתה מייצק אפליקציות שהן כולה מוסריות. לא אפליקציות שהן מעודדות רוע ופורנוגרפיה, זה לא יהודי. אתה מנסה, אולי Waze, זה סוג של אפליקציה יהודית חיובית כזאת, אני לא יודע, שהיא מנסה לעזור לאנשים להגיע לאן שהם צריכים, אולי מאחד אותם יחד. יש בזה בהחלט משהו מוסרי, יכול להיות. בתנאי שלא יתחילו להוסיף לזה כל מיני דברים לא מוסריים.
אני חושב שיש בכל
מלחמות
ישראל,
האחדות
שנוצרת זה בגלל שאנחנו עושים טוב?
בגלל שאנחנו חפצי חיים ישראלים. זאת אומרת, ברגע שיש רצון ישראלי להיות, אז זה מאחד אותנו. עכשיו, גם שם, אם נלחם נכון, זה ייצור אחדות. אם נלחם לא נכון, זה ייצור פילוג. אם עם ישראל נלחם מהסיבות הנכונות ובאופן הנכון, אז כולנו מתאחדים. אבל אם עם ישראל עושה מלחמות בצורה לא נכונה, אז אנחנו רואים שיש הרבה מלחמות שרק יוצרות פילוג בעם ישראל. וכמעט תמיד רק המלחמות שהן היו מלחמות הישרדותיות גרמו לנו לאחדות. אבל מלחמות יזומות שהן היו לא מהסיבות הנכונות, אז הן לא יצרו כל כך אחדות בתוכנו. היה בהן הרבה פן לא מוסרי. ואנחנו צריכים להשתדל שכל מה שאנחנו עושים, זה לא משנה אם זה מלחמות או הייטק או בריאות הגוף או סנדלרות, לא יודע, כל מה שהאומה עושה ויחידה עושים, זה נובע מתוך היותנו מוסריים, ואז החיים מופיעים בתוך האומה. זה כלל. עכשיו, אנחנו לא יודעים להיות מוסריים. אדם יכול להגיד, אני יודע להיות לוחם בצבא, מלמדים אותי להחזיק נשת, לראות, להסתער, לא יודע, לקפוץ, לעשות פזץ. להיות מוסרי אנחנו לא יודעים אם לא נלמד. חוכמה בגויים תאמין. יש כל מיני חוכמות שיכול להיות שהגויים, לתקן שעון לא בטוח שצריך תורה בשביל זה. אתה לוקח מישהו שבהרכיב שעון, לא מלמד אותך איך לתקן ולהרכיב שעון, אתה יודע לתקן שעונים, זהו. ואת יש הרבה מלאכות בעולם שהאנושות עוסקת בהן. אבל יכול להיות שאומה מסוימת היא תבנה שעונים ותתקן שעונים והשעונים שלה יעבדו מצוין וזה יאחד את כל האומה. כל האומה תתאחד סביב שעונים, שוקולד, ואני לא זוכר מאוד, יש לו קליצרים שם, וזה מאחד אותם, יש להם גאווה לאומית מזה, והם מלאי חיים מזה, וזה ממש עושה להם טוב. עם ישראל לתקן שעונים, זה לא יעזור לאף אחד. לא יעזור להם, לא נתאחד. עם ישראל צריך את הבניין המוסרי, ואז הוא מתאחד. זה המשימה שלכם.
האחדות
שנוצרת אצל הגויים
זה
האחדות
כמו
עם ישראל,
או שזה
האחדות
כמו
עם ישראל? לא, אחרת. אבל זה סוג שלו.
אתם אומרים שהייעוד של יהדות זה בעצם לעשות את המוסר, לכאורה זה אומר שלגויים יש יהודים אחרים, וגוי שעוסק במוסר הוא בעצם לא עוסק בייעוד ואידאל שלו, אלא הוא עוסק במשהו שהוא. זה מה שבעצם?
מה שאנחנו צריכים להבין זה שהגוי הזה שעוסק בשעונים, הוא צריך לקבל מעם ישראל את ההסתכלות המוסרית על השעונים. את ההסתכלות המוסרית על, על כל דבר. זאת אומרת, באמת עם ישראל צריך להעביר לאנושות כולה את הסדר, סדר החיים הנכון כבני אדם. זאת אומרת, אם מישהו יודע להטיס חללית לירח, זה אומר שהוא מוסרי? לא, יכול להיות שהוא מרביץ לאשתו, זרק את הילדים מהבית, סופך השפע בחצר של השכנים, וואנה, אתה לא מוסרי, אבל הוא מאוד טכנולוגי, נכון? גם דור הפלגה, דור המגדל, הוא מאוד טכנולוגי. הם צריכים לקבל בעצם דרך עם ישראל את החיות המוסרית, ואז הם יצליחו גם לעשות את מה שהם עושים בצורה הרבה יותר מתוקנת. זה לא בא לוותר על מה שהם עושים. זה לא יעזור להם, אם זה לא יעבור, אם הם ינסו להמציא מוסר משלהם, הוא תמיד יהיה מעוות. האנושות לא יודעת לחיות נכון. עיין ערך 2,000 שנות טוב. האנושות ניסתה לחיות נכון 2,000 שנה, בסוף היה מבול. הם הרסו הכל, הם חשבו זה נורא מוסרי, גם בסדום והמורה הם חשבו שזה מוסרי. זאת אומרת, האנושות לא יודעת לחיות נכון, בלי המוסר הישראלי. אז היום חלק מהמוסר הישראלי כבר משפיע על העמים. בתרבות המערבית, בתרבות המזרחית, יש כבר השפעות מוסריות ישראליות שעברו דרך הדתות השונות, החוכמות השונות. מתחיל איזה תהליך שעם ישראל כבר, מה שנקרא, מטביע איזה חותם באישיות העולמית. אבל כמובן שכשעם ישראל יחיה נכון באופן מלא, האנושות כולה תרצה מאוד ללמוד מאיתנו את איך להיות מוסריים. כן, והלכו 10 אנשים ואחזו בכנף איש יהודי. מה הם ירצו מאיתנו? לדעת לשמור שבת? לא, לא מעניין אותם. הם ירצו לדעת איך להיות בני אדם.
אפשר להגיד את זה גם
להפך,
בתחומים שלהם ולא שלנו, אנחנו צריכים לקבל את מה שהם אומרים ולא שאנחנו...
חוכמה בגויים, תאמין? אם אתה לא יודע לתקן שעונים, סע לשוויץ, תלמד שם איזה שוויצר איך תקנים שעונים, תבוא לפה, תתקן שעונים. אם אתה לא יודע לבנות משקפיים כמו שצריך, סע לצרפת, למד אופטומטרי הזה, תהיה פה אופטיקאי טוב, וכו'. אבל זה לא המשימת חיים שלך, המשימת חיים שלך זה להיות מוסרי. כשתמכור משקפיים ותבנה משקפיים, תעשה את זה בצורה ממש מוסרית, לא תרמה את הלקוחות, לא תעשה, אלא תהיה ממש מוסרי, דרך זה שאתה עוזר לאנשים לראות יותר טוב. לא יודע משקפיים זה מוסרי כל כך, כי זה אולי נזק, אבל בסדר, הרעיון.
יש
ערך בלימוד שלנו
כיהודים
ישראלים
את מה שמקובל כמוסרי בגויים בתור
מבטא
רצון השם
ברמה מסוימת? עקרונית לא. זאת אומרת, אין לנו מה ללמוד תורה מהגויים. באיזה מקרים מישהו עלול לרצות ללמוד? זה אם מישהו קנה מוסר מהיהודים, מעם ישראל, ונתן לזה כלי ביטוי שהם מאפשרים להבין את זה ברמה נקרא לה פשוטה, ואז אתה בתור רב אומר, וואו, יש פה איזו אמירה של, לא משנה, איזה חכם גוי שלמד את המוסר היהודי ועשה ממנו מטעמים וכתב שיר יפה איך להסביר את המוסר. אתה יכול ללמוד את השיר הזה? אתה יכול, אבל זה באמת לא נצרך. כללית, אנחנו לומדים את המקור שלנו, צריך להיזהר, כי כמעט תמיד כל מה שיחזור אלינו מהגויים יחזור כבר עם נקודות של טומאה נוכרית. הנוצרים ישפיעו על זה בהיבט הנוצרי, המוסלמים, המוסלמים, הבודיסטים, בודיסטים.
אבל אין קשר ישיר בין הקדוש ברוך הוא לבין הגויים שמתנגדים
מתבטא בניחושים המוסריים שלהם? זאת אומרת, האם לא רק מה שהם ימצאו מתורת ישראל?
לא. זאת אומרת, הגויים לא יכולים להגיע למוסר.
באופן ודאי, אבל בניחושים, הוודאות תבוא לי מהתורה. אבל האם אני יכול, האם יש ערך ולהגיד, האנושות היום, בשנת תפינה יחד, רואה כדבר מוסרי, אין לשם של מוסר. אני יודע שזה נכון או לא נכון על פי תורה. אבל אם רואה בשנת תפינה יחד דברים מסוימים שהיא מגורה כמוסריים, לעומת זאת לפני 100 שנה, 500 שנה, ראתה דברים אחרים, האם יש מה להסתכל על המגמה הזאת?
בכללי יעניין אותנו המגמה הזאת כדי לראות עד כמה אנחנו השפענו על זה. זאת אומרת, בדרך כלל אם תמצא היום אצל הגויים משהו מוסרי, אתה תראה שזה ממקור ישראל. ואם תחפש משהו מוסרי, נוכרי, שהוא לא ממקור ישראל, כמעט תמיד אתה תראה שזה לא מוסרי. ולכן אין לנו באמת עניין בללמוד את המוסר הנוכרי. עכשיו, יש בחינה שהיא לא קשורה לעצם העניין, וזה בחינה דמה שתשיב. מי שעוסק ופוגש כל היום כמרים וחכמי אומות העולם וצריך להתמודד, אז הם ישאלו אותו, אבל הוא אמר ככה, אתה צריך להכיר את זה כדי שהוא יוכל לדבר איתם ולהסביר להם, אבל זה לא משהו שצריך ללמוד בישיבה.
כשאתה מדבר על מוסר, אתה גם, זה גם
מוסר
כולל את צורות השקפה על העולם, כאילו בבית קצת יותר
פילוסופי
או
בבית
כזה, כאילו, שגם אין לנו מה ללמוד
יותר? כן. אין לנו שום עניין ללמוד את הפילוסופיה של העמית. שוב, אלה מהסיבות שאמרנו עכשיו. אם זה עוזר לך להסביר משהו שיבינו, או אם זה עוזר לך לדעת מה להשיב. אבל אתה לא צריך ללמוד חוכמה רוחנית מהגויים. הרי אם יבוא מישהו גוי, נגיד, יש לי פילוסופיה כלכלית. זאת אומרת, איך הכלכלה צריכה להתנהל? אז אתה תבדוק. מה שבפילוסופיה הזאת זה ארגון כלכלי. יכול להיות שהאומה של הפילוסוף הזה, באמת התפקיד שלה בעולם, זה לבנות צורות כלכלה יעילות. אבל יש בזה גם פנים מוסריות. מה קורה לעניים, מה קורה לחלשים, מה קורה למסכנים בתוך ההתנהלות הכלכלית הזאת. זה השפעה יהודית צריכה להיות. אבל אולי איך לארגן את הגופים הכלכליים, איך לארגן מפעל שיעבוד בצורה יעילה והפועלים יהיו מאושרים והם ישקיעו את כל כוחם בעבודה. יש מה ללמוד מהיפנים. סע ליפן, תלמד איך להקים מפעל כמו שצריך, וזה מאחד אותם מאוד, היכולות האלה. בוא נלמד מהם. יש מה ללמוד מהם. יש להם סדר, יש להם צורת עבודה מאוד עם סירות נפש. יש מה ללמוד. אנחנו יכולים ללמוד מהם, זה פן טכני, אבל כשנחפש את המוסר שיש בזה, אף אחד לא ביקש ממנהל מפעל להתאבד כשמשהו לא מצליח, ולהרוג את כל העובדים שלו אם משהו נכשל, ואני לא יודע מה. צריך להיזהר, לא... הלו והצליחו.